למה רציחה היא חמורה? אבל המעניין הוא שהתורה אומרת כי בצלם אלוקים עשה את האדם. זאת אומרת, התביעה שיש אל אדם שהורג אדם זה ביטול הצלם. זה מה שכתוב, כי בצלם אלוקים עשה את האדם. לא הרסת לו את החיים, לא פגעת בו, לא הפסדת אותו. זה הנקודה שהיא הנקודה המחייבת, כך כתוב בתורה, כי בצלם אלוקים עשה את האדם. אז אומר המהר"ל, אז אני רואה מכאן יסוד שהחומר של הרציחה הוא ביטול הצלם. אז הוא אומר, אחרי שהתורה מחדשת שחומר הרציחה הוא ביטול הצלם, אז אני כבר יכול לומר שיש מושג של ביטול צלם אפילו באי עשייה, לא בפעולה ישירה. זאת אומרת, זה שאתה לא מתייחס בכבוד אל צלם האלוקים שבאדם, זה גם כן ביטול הצלם. אתה, כי מבחינתך הצלם לא קיים, מבחינתך הצלם לא קיים, זה מה שהוא אומר. ומי שאינו מלווה את האדם ואין נוהג בו כבוד ומניח אותו לצאת יחידי, הרי מבטל את כבוד הצלם הזה שהאדם צריך לזה בדרך. ואיינו דאמרינן שם, זה מסביר גם כן את מה שכתוב שם באותה גמרא, כי לכל אחד יש לו לוויה מיוחדת לפי כבודו. לכל אחד יש לו לוויה מיוחדת לפי כבודו. אמר רבי יהודה מרב, כל המלווה את חברו בעיר ארבע אמות אינו ניזוק.
מי אינו ניזוק?
אני חושב שהכוונה היא המלווה, ככה אני חושב. כל המלווה את חברו בעיר ארבע אמות אינו ניזוק. רבינה, אומרת הגמרא, אלווה לרב בר יצחק ארבע אמות בעיר, מטה לידי היזקה והיה ניצול. לכאורה הכוונה היא מטה לידי לרב בר יצחק היזקה והוא ניצול מההיזק. תנו רבנן, כתוב,
יש משהו שחסר. תנו רבנן, לתלמיד, רב לתלמיד, עד
הרב לתלמיד.
לתלמיד
הרב צריך ללוות את התלמיד עד עיבורה של עיר. חבר לחבר עד תחום שבת. תלמיד לרב אין לו שיעור. שאת אמר לפרוש אין לו שיעור, וכמה? אמר רב ששת עד פרסה. אומרת הגמרא, ולא אמרן אלא ברבו שאינו מובהק, אבל ברבו המובהק עד שלוש פרסאות, עד כאן. אז הוא אומר, מה אני רואה מכאן? מצד אחד, רואים שיש שיעורים שונים של חיוב לוויה. הרי מה מדובר פה? על חיוב לוויה. אדם מתארח אצל השני, עד כמה הוא צריך ללוות אותו, כן? אז רואים שיש הבדל בין החיוב, רואים קודם כל שרב צריך ללוות את התלמיד. אבל לא הרי הרב לתלמיד כתלמיד לרב, כן? ולא הרי תלמיד לרב כחבר לחבר. יש דינים שונים. אז הוא אומר, וכל זה כי יש לו לנהוג, היסוד כמו שהוא אמר, כי יש לו לנהוג כבוד באדם שהוא בצלם אלוקים, ודרך שהולך עליו כפי מה שראוי, ואז הוא ניצול. ואז הוא ניצול. אבל במשפט הפותח הוא הדגיש, משפט הפותח את הקטע, והיינו דאמרינן שם, כי לכל אחד יש לו לוויה מיוחדת לפי כבודו. זאת אומרת, הוא אומר, אני חושב שהכוונה שלו היא להסביר שזה גם היסוד לחילוק שבין בחיוב הלוויה בין סוגים שונים של אנשים. הרי מה אמרנו? אמרנו שיסוד החיוב זה הכבוד שצריך, הכבוד שצריך לתת לצלם האלוקים שבאדם. ואומר המהר"ל, הכבוד הזה הוא פונקציה של דרגת הצלם. ככל שדרגת הצלם היא גבוהה יותר, חיוב הכבוד הוא יותר חמור, כן? זאת אומרת, יש מדרגות שונות בין בני אדם, כן? וממילא מדרגות שונות בצלם אלוקים של כל אחד ואחד, בנקודת הדמיון, בנקודת הדמיון שיש לכל אחד ואחד כלפי שמעיה, וממילא זה יוצר גם חיוב יחס מיוחד לכל אחד ואחד לפי כבודו. זה מה שהוא אומר. הלאה, ואמר שם תניה, היה רבי מאיר אומר קופין ללוויה, ששכר לוויה אין לה שיעור. נכתיב והאירוע שומרים איש יוצא מן העיר ויאמרו לו הראינו נא את מבוא העיר ועשינו עמך חסד ואמת. את האנשים המצורעים, הבנים של גחזי בספר מלכים, כן? והאירוע שומרים איש יוצא מן העיר ויאמרו לו הראינו נא את מבוא העיר ועשינו, נדמה לי שזה הסיפור.
אני חושב
לא?
יהושע.
זה כתוב ביהושע הפסוק הזה? אז לא, אז אני טעיתי. ויראו השומרים איש יוצא מן העיר ויאמרו לו הראינו נא את מבוא העיר ועשינו עמך חסד ואמת, וכתיב וירם את מבוא העיר ומה חסד עשו עמו שכל אותה העיר הרגו. לא, זאת אומרת לא הסיפור של ארבעה אנשים צורים, אתה צודק. ומה חסד עשו עמו שכל אותה העיר הרגו לפי חרב, ואת האיש ומשפחתו ואת משפחתו שלחו שנאמר וילך האיש ארץ החיתים ויבן עיר ויקרא שמה לוז וביקרא שמה לוז. אז הוא אומר, אז יוצא שהוא ניצח. אז מה קרה כאן? מה הסיפור? הראינו נא את מבוא העיר ועשינו עמך חסד ואמת. אז הוא כתוב שהרעם את מבוא העיר, ומה החסד שעשו עמו? הרגו את כולם ואת האיש ואת משפחתו שלחו, ניצלו, שנאמר וילך האיש ארץ החיתים ויבן עיר ויקרא שמה לוז. כי הלוויה זאת גורם לו לאדם שמירה עליונה מן השם יתברך. אבל מה שייך פה להלוויה? איפה הייתה פה הלוויה? איפה הייתה פה לוויה?
שהוא הראה להם ואתה חלך איתם.
אבל לפי היסוד של המהר"ל, שכל המושג של לוויה זה שאדם לא יהיה לבד, אז מה כאן הלוויה? טוב, אני אקרא הלאה, נראה. כי הלוויה זאת גורם לו לאדם שמירה עליונה מן השם יתברך, שהאדם מפני שהוא יחידי וצריך הוא אל שמירה מלמעלה, ועל ידי שהוא מלווה אותו נכנס בשמירה עליונה ומדבק למעלה עד שמגיעה השמירה אל השם יתברך. עוד פעם, שהאדם מפני שהוא יחידי וצריך הוא אל שמירה מלמעלה, ועל ידי שהוא מלווה אותו נכנס בשמירה עליונה. זאת אומרת, זה שאני מלווה את האדם הזקוק לליווי, מעניין, על ידי שהוא מלווה אותו נכנס בשמירה עליונה ומדבק למעלה עד שמגיעה השמירה אל השם יתברך. זאת אומרת, באמצעות השמירה שלי כביכול, אז הוא זוכה גם לשמירה עליונה, הוא מדבק למעלה עד שמגיעה השמירה אל השם יתברך, ואין קץ וסוף לשמירה זאת. ופיכך אמר שאין קץ אל שכר הלוויה, שכשם שעל ידי הלוויה גורם אליו שיכנס האדם תחת שמירת השם יתברך, והשמירה של השם יתברך הוא אומר אשר הוא גבוה על גבוה, והוא שומר אותו עד אין קץ וסוף, כך לשכר שלו אין קץ וסוף. ודבר זה מופלג ועמוק בחוכמה מאוד מאוד, כי החסד שעושה בעל הלוויה מתעלה החסד הזה בימינו של הקדוש ברוך הוא, אשר שם השמירה והלוויה, וזה מתעלה עד אין קץ וסוף. ואם אין מלווה אותו כאילו שופך דמים. דבר זה יתבהר למעלה, ומפני כך קופים על לוויה, שאין ראוי להניח את האדם יחידי שהוא כאילו שופך דמים. מחייבים את האדם ללוות, שלא יהיה מצב שאדם ילך בודד במקומות שאינם מיושבים. זה מה שהוא עובר, שלא יהיה מצב שאדם ילך בודד במקומות שאינם מיושבים. איפה המידה הזאת אשר אינו...
סליחה, מה הכוונה שקופים באמת?
קופים, הכוונה היא מכריחים. מכריחים אדם, קופים אדם ללוות, שלא ייווצר מצב חס ושלום שאדם שיתארח במקום מסוים יצא בלי ליווי לבדו, אלא חייבים ללוות אותו. במקומות שאינם מיושבים צריך לדאוג שהוא יהיה בליווי, שהוא לא יהיה לבד.
קופים אדם שלישי שהוא ילווה אותו,
כן, נכון? כן,
אם
כן,
זה
כן,
הלכה,
כן,
זה...
כן, כן, אז... קופים הלוויה. זאת אומרת, אם אדם למשל, הדוגמה היא, הגמרא אומרת שאני שבא לעיר צריכים לדאוג לו למזון, והגמרא אומרת בדיוק מה צריך, איך צריך לדאוג לו. עכשיו העני הזה יוצא עכשיו מהעיר, הולך בדרך, אז, 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 אז מוטל על בני העיר לדאוג לכך שהוא לא יישאר לבד, ויכולים להכריח את אחד מבני העיר ללוות אותו, כן? כדי שהוא לא יהיה, לא, זה, לא צריך, זה יכול להיות אחד, יכול להיות שניים, זה לא משנה. העיקר שהוא לא יהיה לבד, כי הוא הולך במקומות שאינם מיושבים. זה מה שהוא אומר, זה כמו רציחה. זה מה שהוא אומר.
אבל אחר כך המלווה הוא צריך לחזור.
אז הולכים שניים. שני מלווים, שלא יהיו, שלא יהיו לבד, כן? כן? הפך המידה הזאת, אשר אינו רוצה לעשות שום טוב עם אחר. הוא מעמיד דבריו על הדין, זאת אומרת, הוא אומר, מה זה הפך המידה הזו? אז הוא אומר, אדם שלא רוצה לעשות שום טובה עם מישהו אחר, הוא מעמיד דבריו על הדין ואינו רוצה לעשות לפנים משורת הדין. ומידה זאת כבר בערנו לפני זה, כי לא חרבה ירושלים, כך אומרת הגמרא, לא חרבה ירושלים רק על שהעמידו דבריהם על דין תורה. כן? העמידו דבריהם על דין תורה. אדם אומר, אני אעשה את בדיוק את מה שהתורה אומרת, כן? לא פחות ולא יותר. ומידה זאת כבר ביארנו לפני זה, כי לא חרבה ירושלים רק שהעמידו, על שהעמידו דבריהם על דין תורה, ודבר זה מביא חורבן. כי בניין העולם הוא החסד. בניין העולם הוא החסד. ואם כן, ואת הוא מבין שזה תרתי דסתרי, הפך זהו חורבן העולם. אם אין חסד, זה חורבן העולם. כי אי אפשר שיהיו התחתונים, מדוע זה חורבן העולם? הוא אומר, משום שאי אפשר שיהיו התחתונים עומדים בדין. זאת אומרת, המציאות של העולם הזה, אם אדם ידרוש שילכו איתו לפי מידת הדין, הוא לא יחזיק מעמד. לא יחזיק מעמד. זאת אומרת, המציאות של העולם הזה דורשת לצאת משורת הדין. משום שאדם, ויהיה איזה אדם שלא יהיה, אין לו את היכולת לעמוד בדין, לעמוד בדין כמות שהוא. כי אי אפשר שיהיו התחתונים עומדים בדין. כך אמרו במדרש, המדרש ידוע, הוא כבר הביא אותו. כתוב על הפסוק, ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים. כתוב, השם אלוקים. השם אלוקים, השם כידוע זה מידת הרחמים, ואלוקים זה מידת הדין. אז הוא אומר, מה כתוב במדרש? ראה הקדוש ברוך הוא שאין התחתונים יכולים לעמוד בדין. זאת אומרת, הרי התורה מתחילה בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, לא מוזכר שם השם. ההתחלה של התורה היא משם אלוקים, שם אלוקים זה דין. אז אומרת הגמרא, מה זה אחר כך כתוב ביום עשות, כתוב בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, אחרי זה כתוב ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים. אז בהתחלה אתה אומר אלוקים, ועכשיו אתה אומר השם אלוקים. אז אומר, כן, כביכול הייתה פה איזושהי חזרה. כי הקדוש ברוך הוא בורא את העולם במידת הדין, הוא רואה שהוא איננו יכול לעמוד רק במידת הדין לבד, אז אין לו ברירה כביכול, הוא הולך ומשתף עם מידת הדין את מידת הרחמים. ככה זה על דורשים את הפסוק. ראה הקדוש ברוך הוא שאין התחתונים יכולים לעמוד בדין, לכך שיתף הקדוש ברוך הוא מידת הרחמים ומידת הדין. ומאחר שאין התחתונים יכולים לעמוד בדין, המעמיד דבריו על הדין דבר חורבן. ואת אין התחתונים יכולים לעמוד בדין, אז המעמיד דבריו על הדין בעולם שלנו, דבר זה חורבן. ובמדרש כתוב בילקוט בשופטים, ספר שופטים, ולא זכרו בני ישראל את השם. ולמה? אומר המדרש, אני חושב שהכוונה היא איך זה בא לידי ביטוי, ולא זכרו בני ישראל את השם, ולמה? שלא עשו חסד עם בית ירובעל. אומרת הגמרא, זה שלא עשו חסד עם בית ירובעל, זה נקרא בנביא שכחת השם. לא עשו חסד עם בית ירובעל, שכחו את בית ירובעל, אז זה אתה קורא שכחת השם? כן. אם אתה צריך לעשות חסד עם בית ירובעל ואתה לא עושה, פירושו של דבר שהקדוש ברוך הוא לא נמצא איתך. אתה לא עם הקדוש ברוך הוא. אתה שכחת את ריבונו של עולם. זה המשמעות של המדרש. עכשיו הוא מסביר. הוא פירוש ולא זכרו את השם הווי, אומר המדרש, כל מי שעוש, מה אני שומע מכם? כתוב ולא זכרו בני ישראל את השם, ולמה? שלא עשו חסד עם בית ירובעל. הווי כל מי שאוי, כל מי שעושה חסד, הרי, זאת אומרת, הוא לומד פה מכלל אין אתה שומע עליו, או מכלל לאו אתה שומע אין. כתוב ולא זכרו בני ישראל את השם, כן? כי לא עשו חסד עם בית ירובעל. זאת אומרת, התביעה על כך הייתה, על מה הייתה התביעה עליהם? שלא עשו חסד עם בית ירובעל, וזה מוגדר ולא זכרו בני ישראל את השם. יוצא שכשאתה עושה חסד, אז אתה כן זוכר את השם. זה ההפך. כשאינך עושה חסד עם מי שצריך לעשות חסד, על זה נקרא שכחת השם, ולא זכור בני ישראל את השם. אבל אני גם לומד הפוך, מכאן אתה למד שאם אתה זוכר לעשות חסד, זה נקרא שאתה זוכר את השם, זה נקרא שאתה דבוק בריבונו של עולם. אז הוא אומר אוי אוי אוי, כל מי שעושה חסד כאילו מודה בכל הניסים שעשה הקדוש ברוך הוא מיום שיצאו ישראל ממצרים. זה נקרא לזכור את השם. מה זה נקרא לזכור את השם? לזכור את השם, הוא אומר, זה לזכור את כל מה שהקדוש ברוך הוא עשה לישראל. וכל מי שאינו עושה חסד כאילו כופר בכל הדברים שעשה הקדוש ברוך הוא לטובתם של ישראל. ופירוש זה, הוא מסביר, כי מי שעושה חסד הוא מודה בכל הניסים, וזה כי לפי איך עשיית חסד היא למעשה משמשת כהודעה בניסים. איך, מה הקשר? אז הוא מסביר, וזה כי לפי מידת הדין, כי לפי מידת הדין אין ראוי שיעשה הקדוש ברוך הוא שינוי בעולם. כי לפי מידת הדין אין ראוי שיעשה הקדוש ברוך הוא שינוי בעולם, כי השם יתברך ברא את העולם שיהיה נוהג כפי מנהגו, וכך הוא לפי הדין. עוד פעם, לפי מידת הדין אין ראוי שיעשה הקדוש ברוך הוא שינוי בעולם. העולם בנוי כמו שהוא צריך להיות בנוי, כן? כי השם יתברך ברא את העולם שיהיה נוהג כפי מנהגו. זה הסדר. הסדר הרגיל זה הסדר הטוב. זה מידת הדין. ומי שעושה חסד, שאין ראוי שיהיה העולם נוהג על פי הדין, רק שיש לעשות חסד לפנים משורת הדין. זאת אומרת, אם אדם עושה חסד, אז מה הפירוש עושה חסד? הוא יוצא מהגדר. יש את הסדר הרגיל של העולם, וכשאדם עושה חסד, אז הפירוש הוא, יש פה חריגה. חריגה מהסדר הרגיל. עשיית חסד הופכת להיות חריגה מהסדר הרגיל.
גם לאחר שהקדוש ברוך הוא שיתף את הרחמים?
מה? כן, כן, ככה יוצא. אומר ככה, העולם בנוי כמו שהוא צריך להיות בנוי. כמו שהוא אומר, נוהג כפי מנהגו. ומה פירוש נוהג כפי מנהגו? הוא אומר, כך הוא הדין. כך צריך העולם להתנהג. עכשיו, אדם שעושה חסד, כן? אז מה פירוש עושה חסד? אני אסביר. הרי זאת השאלה ששאל תורנוס חופוס הרשע את רבי עקיבא. הגמרא מספרת שהוא שאל אותו, אם אלוהיכם אוהב עניים, למה הוא לא מפרנס אותם? מה אתה הולך לפרנס את העני? הרי למה הוא עני? הוא עני, אנחנו מאמינים. הקדוש ברוך הוא עשה אותו עני. אז אתה הולך, ואתה הולך ודואג לו, אז אתה כביכול עובד נגד ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. ואנחנו רוצים לטעון שהנהגת הקדוש ברוך הוא היא הנהגת אמת, היא הנהגה על פי הדין. זאת אומרת, אם הוא עני, אז הוא צריך להיות עני, נכון? אז מה אתה הולך ועושה איתו חסד? אז הוא אומר, היא הנותנת. אני, בזה שאני הולך זה שאני עושה חסד, אני חורג ממידת הדין. אני הולך שלא, אני יוצא משורת הדין. זה יציאה משורת הדין. כן? כי הדין, העולם מתנהג לפי הדין. אבל כשאני הולך ועושה חסד, יש פה יציאה מהדין. אני יוצא מסדר העולם. זה יציאה מסדר העולם. אז הוא אומר, ומי שעושה חסד שאין ראוי שיהיה העולם נוהג על פי הדין, מה חושב זה שעושה חסד? מה חושב זה שעושה חסד? הוא אומר, נכון, זה הדין, אבל הוא אומר, זה לא בסדר שהעולם יהיה, צריך לנהוג לפנים משורת הדין, צריך לשאת מהגדר, נכון?
הוא בעצמו שליח של השם ומערב את
אפילו לא שליח של השם, נעזוב את השליח של השם. האדם, ברגע שאתה עושה חסד, באמת, במהות, צריך להבין, זה מה שהוא רוצה להגיד. הרי לכאורה העולם מונהג על פי מידת הדין. העולם, סדר העולם הוא נורמלי. אז כשאני הולך ועושה חסד, אני חורג, אני יוצא מהגדר. אז מה, במהות, מה אני אומר? אני אומר, צריך לנהוג לפנים משורת הדין. נכון, הדין הוא כך. הדין הוא כך, מה פירוש הדין הוא כך? הוא צריך להיות עני, הוא צריך לסבול, הוא צריך, זה הדין. אבל אני עכשיו נוהג לפנים משורת הדין. אני חושב שצריך לנהוג לפנים משורת הדין. אז אומר המהר"ל, כן? וזה מודה בכל הניסים, אומר, מה המשמעות של עשיית חסד? המשמעות של עשיית חסד, הוא אומר, ברגע שאתה עושה חסד, ואתה אומר, צריך לנהוג לפנים משורת הדין, אז באמת למעשה אתה אומר, שנכון שהעולם נוהג על פי הדין, אבל גם הקדוש ברוך הוא, אף על פי שהעולם נוהג על פי הדין, יצא מהדין, נהג לפנים משורת הדין. אני, במידה מסוימת, אני אומר, הנה, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, מה זה ניסים? ניסים זה יציאה מהגדר, זה לא הסדר הטבעי, יש את הסדר הטבעי, והקדוש ברוך הוא יוצא מהסדר הטבעי. אז כשאתה נוהג לפנים משורת הדין, מה אתה אומר? אתה אומר, אני נכון שאני חורג, אני יוצא מהגדר, אני יוצא מהסדר, אבל גם, אבל ביסוד זה הכרה בכל מערכת הניסים שעשה הקדוש ברוך הוא, זה מה שהוא אומר, כן? וזה מודה בכל הניסים שעשה השם יתברך אותם כשיצאו ממצרים, שהכל עשה מצד החסד. הכל עשה מצד החסד, כמו שסידר דוד במזמור הידוע של הודו להשם כי טוב כרום חסדו, הודו לאלוקי האלוקים כרום חסדו, הודו לאדוני האדונים, כן? 26 פעמים אומר שם כאילו עולם חסדו, שמספר כל הניסים לעושה נפלאות גדולות לבדו כאילו עולם חסדו, לגוזר ים סוף ולגזרים, וכל המזמור ההוא שמספר הניסים שעשה השם יתברך במצרים. אז מה הוא רוצה לומר? יש פה חריגה ממידת הדין, יש פה לפנים משורת הדין. אז כשאדם מכיר בניסים, למעשה הוא מכיר בעובדה שלפעמים ישנו מצב שצריך לחרוג משורת הדין, וזה מאפשר לו גם כן עכשיו, אף על פי שהעולם נוהג על פי שורת הדין, לצאת ולהתנהג לפנים משורת הדין. ודע כי דווקא הניסים שעשה במצרים, לפי שנעשו בכל העולם, שהרי קריאת ים סוף, חז"ל אומרים שזה נעשה, זה היה לא רק ים סוף נקרא, כל הימים, כל המימות שבכל העולם, זה נס עולמי, כן? שהרי נפקעו כל מימות שבעולם כמו שביארנו במקומו, וכן כל הניסים שעשה השם יתברך עשה בכל מצרים, וכמו זה הוא יוצא מן הדין לגמרי. יש פה יציאה מן הדין, מה פירוש יציאה מן הדין? העולם יצא לגמרי מהסדר הטבעי שלו, כן? העוצמה של הניסים היא הייתה כל כך גדולה שהיא נגעה לא רק לנקודה מסוימת בעולם אלא לכל העולם. ולכך מי שעושה חסד, אם כן הוא אומר, כי ראוי שיעשה לפנים משורת הדין, ומצד הזה נעשו כל הניסים שהיו במצרים. אבל מי שאינו עושה, הוא כאילו אמר שאין רצוי, אין ראוי, סליחה, לצאת מן הדין והמשפט, רק שאומר כי הכל יהיה בדין, ואין ראוי לצאת מן הדבר שנותן הדין. אז אומר אדם כזה, אדם כמו זה, בוודאי כופר בכל הניסים שעשה הקדוש ברוך הוא במצרים, שאם אין החסד לא היו נעשים הניסים. וזה מבואר, זאת אומרת, הוא אומר, זה דבר מעניין, המהר"ל אומר, ההתנהגות של אדם היא מורה על ההכרה שלו. כשאדם מתנהג באופן מעשי, זה מעיד על ההכרה, ואם הוא איננו מתנהג באופן מעשי, פירושו של דבר שחסר בהכרה. זה זאת אומרת, אנחנו יכולים לומר, מי אמר? אדם לא עושה חסד מצד אחד, מצד שני הוא מאמין, הוא מכיר בכל הניסים שעשה הקדוש ברוך הוא. אומר, אין דבר כזה. אם אתה מאמין באמת שהקדוש, אף על פי שיש סדר לעולם, אבל לפעמים הקדוש ברוך הוא בחסדו יוצא מן הסדר, כן? והיסוד של היציאה מן הסדר זה חסדו של הקדוש ברוך הוא, חסד של הקדוש ברוך הוא. אז זה חייב לבוא לידי ביטוי בהנהגה המעשית שלך. אם זה לא בא לידי ביטוי בהנהגה המעשית שלך, פירושו של דבר שחסר בהכרה שלך. זה הבעתליה, כן? ההנהגה המעשית של האדם מביאה לידי ביטוי את ההכרה הפנימית שלו. ואם באופן מעשי הוא לא מתנהג כך, אז הוא יכול להגיד אלף פעמים שהוא מודה בניסים ואין לזה משמעות. זה מה שהוא אומר למעשה. כן, אלה המשפטים שהוא אומר.
זה הדרך שיש לאדם להראות.
כן, הוא אומר, זה לא רק להראות כלפי חוץ, זה גם באופן, זה מעיד על הפנימיות שלו. כן, זה מעיד על, זה מבחן. זה מה שאומר, זה מבחן להכרה של האדם. המבחן להכרה של האדם היא ההתנהגות המעשית. כמה גדול חטאו מי שמעמיד כל דבריו על הדין, עד שבסוף בא לידי כמה דברים. כי מי שאינו עושה לוותר בשום דבר, אתם מבינים, הוא אומר, כשאדם עומד על הדין, זאת אומרת, הוא עכשיו בא מכיוון נוסף, מה הערך של עשיית חסד? אז הוא אומר, כמה גדול חטאו מי שמעמיד כל דבריו על הדין, עד שבסוף בא לידי כמה דברים. כי מי שאינו רוצה לוותר בשום דבר, זה נקרא לעמוד על הדין, אינו, לא מוכן לוותר בשום דבר, הוא בא לדגדק כל כך עד שהוא בא לגזל ולחמס גמור. כי זאת אומרת, עכשיו זה נקודה נוספת. אדם שעומד על הדין לא מוכן לעשות לפנים משורת הדין, לא מוכן לוותר, בסופו של דבר הוא יישאר על הדין. אין דבר כזה, הוא לא יישאר על הדין, הוא בהכרח יעבור לצד השני. זה מה שהוא אומר, עד שהוא בא לגזל וחמס גמור. כי מתחילה הוא מדגדק שאינו רוצה לוותר, ולבסוף כאשר יראה שום דבר שיש לו שום צד שהוא שלו, הוא לוקח אותו בכוח. וכאשר הורגל בזה בא לידי חמאס גמור, כמו שתראה באנשי סדום שהיה זה מידתם. הרי אומר דבר מאוד מעניין, הרי הגמרא מתארת את המדרש הידוע באנשי סדום, אין, לא מפרנסים את העניים, אין לפרנס את העניים. ומה הייתה הטענה שלהם? הטענה שלהם הייתה הטענה של טורנוסוף הסרשה, בשביל מה לפרנס? הרי הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה עני, אז למה צריך לדאוג לו? ההפך, כן, תעזור לקדוש ברוך הוא בזה שלא תדאג לו. כן, מה קרה בסוף? אז הוא אומר, הנה, כמו שתראה באנשי סדום שהיה זה מידתם שלא לוותר. הרי המשנה אומרת במסכת אבות, שלי שלי ושלך שלך. כן, מה זה מה, אז המשנה אומרת זה מידת סדום. אדם אומר שלי שלי ושלך שלך, נו, יכול, יפה מאוד. הוא אומר שלך שלך ושלי שלי, אני משתמש בשלי,
הדין.
וגם אתה אל תשתמש בשלי ואני לא אשתמש בשלך, זה הדין. אז מה רע בזה? מה רע בזה? הוא אומר, רע בזה משום שזה לא יישאר כך. זה מה שהוא אומר. הוא אומר, ובכל מקום הגמרא אומרת, כופים על מידת סדום. כופים על מידת סדום. זאת אומרת, לא נותנים לאדם להישאר. זאת אומרת, מה, איך זה, איפה זה בא לידי ביטוי? למשל, הגמרא אומרת, זה נהנה וזה לא חסר. מה זה זה נהנה וזה לא חסר? אדם גר בדירה של חברו שלא עומת להשכרה, הוא לא מזכיר אותה. האדם שגר באותה דירה, הוא אין לו דירה אחרת, הוא נהנה מהדירה שלך, אבל אתה בין כך לא מזכיר את הדירה שלך, הדירה שלך לא עומדת להשכרה. כן? אז אומרת, ועכשיו בא לדירה ודורש ממנו כסף שישלם לו עבור הדירה, שישלם לו עבור הדירה. אז יש בראשונים הסבר לדעה הסוברת שהוא פטור מלשלם, קופים על ידי הצדום. הרי אתה לא מפסיד, אתה בין כך לא מזכיר את הדירה, הדירה עומדת ריקה, אתה לא מזכיר אותה, דירה שעומדת ריקה, אז מה אתה עכשיו הולך ודורש ממנו תשלום? נכון שהוא נהנה, אחרת הוא היה צריך לזכור מקום אחר, אבל בסופו של דבר אתה לא הפסדת שום דבר. אם אתה לא מפסיד, מה אכפת לך שהשני ירוויח? זה נקרא זה נהנה וזה לא חסר. בחלק מהראשונים הסבירו שזה בנוי על כפייה, על מידת סדום. לא נותנים לאדם להתנהג כבסדום. כן? בסדום אדם לא מוכן לוותר, אדם לא מוכן לוותר, זה שלי שלי ושלך שלך, זה מידת סדום, כן? ויש, הוא אומר, ויש להקשות, וכי לא היה, זאת אומרת, חז"ל אומרים שזה מידת סדום, שלי שלי ושלך שלך, וכי לא היה להם רק זה שלא היו רוצים לוותר? הרי היה להם כל החטאים, שכך אמר כתוב, התורה מעידה עליהם, ואנשי סדום רעים וחטאים להשם מאוד. רעים וחטאים להשם מאוד. אז הוא אומר, אלא כאשר היה להם מידה זאת שלא, ברגע שאדם, כך זה ההתחלה. ההתחלה היא שלי שלי ושלך שלך. האדם לא מוותר, שלי שלי ושלך שלך. אבל מתוך השלי שלי ושלך שלך הגיעו אל המידות המגונות בשביל זה, ובסוף בא עליהם דין הגדול אשר לא נהיה בשום נברא דין כמו זה. אף כי גם אנשי המבול בא עליהם הדין. הוא אומר, גם את אנשי המבול ראינו שהם נמחו מעל פני האדמה, אבל לא היה כמו זה, כמו שאמרו אבותינו זיכרונם לברכה. זאת אומרת, אומר, גם העונש של גם החטא של אנשי המבול לא היה כמו של אנשי סדום. באנשי סדום החטא הוא הרבה יותר חמור. למה? כי מתחילה היו יורדים גשמים שאם יחזרו בתשובה יהפוך להם לרחמים. אבל זאת אומרת, זה בדור המבול. אבל אלו, כמובן אנשי סדום, נעשה בהם דין הגמור באש וגופרית ומלח. ולכך כל מקום שזכר כתוב עונש גדול יאמר, כמו שבתחילת פרשת ניצבים, כמהפכת סדום ועמורה אדמה וצועים, וכל זה מפני הדין הגמור שנעשה בהם, והכל מפני שהיו נמשכים במעשיהם אחר הדין הגמור ולא היו עושים שום טובה, והמרחיק עצמו מן הטובה הוא רע, ומפני כך נאמר עליהם ואשי סדום רעים וחטאים, כמו שהתבאר בסמור. ולכך היו פועלים הרע הגמור עד שהיו משקרים בדין, אף כי הדין הוא דבר שמחויב לעשות כך, והמשנה בו הוא הרע הגמור ביותר מכל, הרע הגמור ביותר מכל, עד שבזה הם רעים לגמרי, כאשר הם עושים ההפך מה שמחייב הדין. כן? ולכך אמרו שם, הגמרא אומרת, ארבעה דיינים היו בסדום, שקרוי, שקרוי, זייפי ומצלי דינה. ופירוש זה כי יש שני מיני שקרים, האחד שמשקר בדברים ומחזב, זהו שקרוי, והשני שקרן במעשים. מה זה שקרן במעשים? כמו כופר בפיקדון ואין לו אמונה ומסע ומתן בכל דבר, ודבר זה הוא יותר מן הראשון. באמת שקר בדברים, הוא אומר שקר בדברים, אבל אם אדם משקר, מה?
הבנתי את ההבחנה בין שני ה...
הוא אומר, יש שתי מדרגות של שקרים. אתם יודעים מה, נעצור כאן, נראה את זה בפעם הבאה יותר ביוב, שלא נעשה את זה בלחץ. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה לו.
שאלה.